לתוך הדברים, ככל שיותר נפגש איתם.
אז ניכנס אל החג יותר מוכנות ויותר מבינות את המפגש שלנו עם החג. אז מה שהרב רוצה להסביר בפסקה שנראה היום, הוא מדבר על זה שכשהחשמונאים נכנסים לבית המקדש, שמחפשים, הם מסתובבים בתוך כל המקומות שאפשר לחפש, והם מוצאים רק פח אחד קטן של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו עוד שבעה ימים. אז בעצם הוא רוצה להסביר לנו מה המהות של כל אחד מן הדברים, מה המהות של פח אחד קטן שהוא חתום בחותמו של כהן גדול, ומה המשמעות של זה שזה הספיק ליום אחד, ומה המשמעות של זה שבסופו של דבר היום האחד הזה הספיק לשמונה ימים. כן, פה כתוב והדליקו ממנו שבעה ימים, כי ביום הראשון הדליקו ממה שהיה ליום הראשון, שזה כביכול נס בפני עצמו, זה שמצאו. יש פה בעצם שני ניסים. הנס הראשון שמצאו קד קטן, שהוא חתום בחותמו של כהן גדול. זה נס אחד, שבכלל מצאו בתוך כל התינופת, בתוך כל הזוהמה, בתוך כל התומעה שהיוונים תימאו במקדש, הצליחו למצוא משהו כל כך כל כך קטן, שהוא טהור, שהוא נשאר בטהרה, למרות שהכל הפך להיות טמא. זה נס אחד. והנס השני, זה שבעצם הכמות הקטנה הזאת, כן, זה מזכיר לנו קצת את אשת עובדיה, שהכמות הקטנה הזאת שהייתה יכולה להספיק ליום אחד, היא הלכה והספיקה עוד יום ועוד יום ועוד יום, ובעצם שמונה ימים הדלקנו מתוך הכמות הקטנה של יום אחד. אולי אני אגיד בינתיים עוד משהו עד שנועה תגמור, שבעצם כדי להכין שמן טהור מחודש, היו צריכים לעבור שמונה ימים, כדי להכין עוד פעם, בסדר, בסוף, אחרי שתיארו את המקדש, אז אפשר להכין שמן חדש. אז להכנת שמן חדש, להכנת שמן טהור, צריכים עד שילכו למקום, עד שיקטפו את הזיתים, סליחה שאני לא יודעת להגיד לכם בדיוק את כל מה שעושים, עד שידרכו אותם, עד שיוציאו משם שמן, עד שיביאו את השמן לבית המקדש, בכל מקרה, זה לקח שמונה ימים. אז בדיוק שמונה ימים שלקח לעם ישראל כדי להכין באמת שמן טהור, כי אפשר גם להכין שמן טהור, הם מוצאים בתוך המקדש שמן טהור שמספיק להם לאותם שמונה ימים, עד שהם מכינים שמן חדש, ואז אפשר להביא את השמן החדש הזה למקדש ולהשתמש בו מחדש. אנחנו גם זוכרות שמספר שמונה זה מספר ששייך אלינו, כן, אנחנו נדבר על זה בפסקאות אחרות שהרב מדבר עליהם, אבל זה לא סתם שהחג הזה הוא דווקא חג של שמונה ימים, זה לא סתם שהחג הזה, הנס שלו היה שמונה ימים, זה שייך למה שאנחנו רוצים להגיד לעולם, זה שייך לניצחון שלנו על יוון, שאנחנו מאמינים שאפשר להתרומם מעל הטבע, שאנחנו מאמינים שאפשר לחיות בתוך עולם הטבע, אבל לא להיות משועבדים לטבע. אז זה לא סתם שמונה ימים. ואני יכולה גם לומר עוד דבר, שחז"ל אומרים שכל הדרה וכוחה של תורה שבעל פה זה מכוח בית שני. כלומר, בית שני, מבית שני התחלנו להופיע יותר חזק את תורה שבעל פה, לעסוק בתורה שבעל פה, ללמוד את תורה שבעל פה. כל מה שצמח מתוך תורה שבעל פה, זה קרה בתקופת בית שני דווקא בארץ ישראל. אז עוד דקה, עוד דקה. אז זה מאוד מאוד משמעותי שהנס הזה הוא דווקא נס שהיו בו שמונה ימים. מה את שואלת? את צודקת. אז זה אומר שלפחות ניצחנו את יוון. בטח. טוב, אז אנחנו נתחיל, אנחנו בסעיף י"ב. אומרת הגמרא, וכשגברו בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו שבעת ימים. אז הרב מתחיל תמיד במלחמה שלנו מול יוון, טומאת השמנים, השחתת המידות והדעות שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם, היא הצרה היותר איומה הנוגעת עד נפש האומה. אז אני לא יודעת אם הזכרנו או לא, אני משערת שכן, שיוון הם הראשונים שנלחמים בנו ברוח. הם אומרים, אנחנו בכלל לא רוצים להרוג אתכם, מה פתאום? אנחנו בכלל לא רוצים להשמיד אתכם, הפוך. אנחנו רוצים שתישארו בעולם, רק תקבלו את הרוח שלנו. רק תקבלו את התרבות שלנו, אנחנו בכלל לא נגדכם, הפוך. אנחנו בעדכם, אנחנו רוצים להוסיף לכם אור חדש, דרך חדשה, מבט חדש של החיים. אומר הרב, זה שבבית המקדש הם מטמאים את השמנים הטהורים, זה ביטוי לזה שהם רוצים לטמא את הטהרה שבתוכנו. זה שבבית המקדש חשוב להם לנטץ את הכל ולא להשאיר אפילו קד אחד. מה אכפת לכם בכלל מה מתרחש בבית המקדש? אבל אצל יוון זו מלחמת תרבות מאוד מאוד מהותית. וכמו שהם עוברים בכל העולם ומצליחים להשפיע מהרוח החדשה על כל העמים, אז חשוב להם מאוד שהם גם ישפיעו עלינו. וטומאת השמנים זה ביטוי, אומר הרב, להשחתת המידות והדעות. זה שהם מצליחים לטמא בבית המקדש, זה אומר שהם הצליחו לטמא אותנו. זה שהם מצליחים ללכלך בבית המקדש, זה אומר שהם הצליחו ללכלך אותנו, והרב אומר שזאת צרה יותר איומה. למה זאת צרה יותר איומה? כי כשרוצים להרוג אותנו בגוף, אז פגיעה בגוף זה נורא והיום, כמובן, אבל זה לא מבטל את רוח ישראל, זה לא משנה את דרכם של ישראל, ואנחנו יודעים שלאורך כל הדורות עם ישראל מוסר את הנפש, כן, מוכן למות על התורה, יותר יקרה לו התורה מאשר יקר להם הגוף שלהם. אבל כשבאה אומה ורוצה לפגוע ברוח, אז זה במקום הרבה יותר פנימי ובמקום הרבה יותר מהותי, ולכן זה צרה הרבה הרבה יותר גדולה. האויבים שנראים מולנו אכזריים ורשעים, יותר קל לעמוד מולה מאשר האויבים שנראים מולנו נחמדים, מסבירי פנים, נעימים, בוא נהיה חברים, אנחנו מחבבים אתכם, אנחנו רוצים להיות איתכם, אבל בסך הכל אנחנו רוצים, זה האויבים הרבה הרבה יותר מסוכנים. המון, המון מתייבנים. זה נשמע לנו מהסיפורים שמתיתיהו ובנה והחיילים הם היו המון המון אנשים שנסחפו אחרי זה. מתוך האומה שלנו. כן, כן, אתה מסתכל על ערבי, אתה מתבונן, ואתה אומר, זה האויב שלי, הוא רוצה להרוג אותי, אבל אתה מסתכל על מישהו נוצרי, הוא כל כך נחמד, נכון, הם רוצים להביא לנו כסף, הם רוצים לעזור לנו, מי אמר שהם אויבים שלנו, נכון, זה הרבה הרבה יותר מסובך. אז זה מה שהרב אומר שזה הצרה יותר איומה, היא נוגעת עד נפש האומה, הם רוצים לגעת בצדדים הכי פנימיים שלנו. אומר הרב, זאת היא אומנם ממפלאות תמים דעות. מפלאות זה פלאות, פלאות זה סודות כאלה שאנחנו צריכים לגלות אותם. שאם הדעות המסתעפות מן עומק יסוד התורה, אחדות השם יתברך ואמונתו נפגמו מתגרת עול יוונית. עכשיו הרב, זה מין סוגריים, מין מאמר מוסגר, כי בעצם המשפט עוד לא נגמר. אבל אנחנו נראה קודם את המאמר המוסגר ואחר כך אנחנו נחזור בחזרה להתחלה. אז הרב יעשה פה הבחנה בין כהן רגיל לכהן גדול. בסדר, יש שני סוגים של כהנים בעם ישראל. יש את הכהן הגדול ויש את הכהנים ההדיוטים, שכל אחד מהם יש להם תפקיד אחר לחלוטין. אז קודם כל הרב קורא לכהן הדיוט כהן כללי. הנה כשם שהכהן הכללי, בסדר, זה איזשהו מאמר מוסגר, אולי תעשו לכם סוגריים מרובעות כאלה. מהמילים הנה כשם שהכהן הכללי. בסדר? הנה כשם שהכהן הכללי שבעם השם הוכן להורות חוקי השם ומשפטיו. זה התפקידים של הכהן. כהן דבר ראשון צריך ללמד תורה. כהן רגיל, כן. ככה הוא קורא לו, כן. בסדר? כתוב באחד הנביאים, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה ילמדו מפיו. דבר ראשון, כהנים הם תלמידי חכמים, הם מלמדים את התורה בעם ישראל. להראות בפועל תוכן של חיים קדושים וטהורים, למען היות למופת לעם כולו. עכשיו, התורה של הכהן זה לא רק דרך לימוד, התורה של הכהן זה דרך חיים. אז איך זה קורה בפועל? אני עושה סוגריים בתוך סוגריים, כי אני קצת רוצה להסביר איך חיינו לצד הכהנים. בעצם הכהנים היו מחולקים ל-24 משמרות. וכל משמרת הייתה גרה במקום אחר. מפוזרים בכל רחבי הארץ, ולכל משמרת היו שבועיים בשנה שהמשמרת הזאת עבדה במקדש. בסך הכל שבועיים, חוץ מרגלים וימים מיוחדים שהיו צריכים שיבואו כל הכהנים, כי כל עם ישראל התקבץ והיה צריך שכולם יעזרו בעבודת הקורבנות. אבל בעצם כל כהן עבד שבועיים במקדש במשך שנה. מה הם עשו כל השאר, כל שאר הזמן? הם היו תלמידי החכמים של אותו מקום. כן, קוראים לזה מעמד. חילקו את מדינת ישראל ל-24 מעמדות, ולכל מעמד היו את הכהנים שלו שהיו מפוזרים, והם היו אחראים, הם היו אחראים ללימוד התורה. זה דבר ראשון. הם היו צריכים לקבל מהעם מתנות כהונה, כי אתם יודעות שאסור להם להתפרנס מהעבודה שלהם. אז גם כשהביאו להם מתנות כהונה, וזה היה כל הזמן, בסדר? הם לא הלכו לסופר. מישהי יפתה לחם, אז היא הביאה להם את ה... לא מה שאנחנו עושים היום. היא יפתה לכהן לחם, הפרשת חלה, והביאה לכהן. מי שקצר את היבול, הביא לכהן תרומות, לא משנה, כל אחד משהו היה לא להביא לכהן. אז גם היה כל הזמן מפגש של חיים עם הכהן. הכהן זה לא רק מי שדיבר את התורה, הוא גם חי את התורה. כשאדם הביא לכהן תרומות, אז הוא נפגש עם הכהן, אז יש ביניהם מפגש של חיים. אז מה? לא, הכהנים שנמצאים במעמד, הם צריכים לקבל, חלק מהדברים מביאים לבית המקדש, אבל הרבה דברים, הכהנים, יש הרבה מתנות. הרבה דברים הכהנים צריכים לקבל כדי לחיות, כדי, בסדר? אז אדם מביא לכהן, נגיד את החלה, בסדר? אדם מביא לכהן, לא אדם, האישה שהפתה את הלחם לבית שלה, מביאה הלחם גם לכהן. אז יש גם מפגש של חיים עם הכהן. אז זה מה שהרב אומר, שגם הוא מורה את חוקי השם, והוא גם מראה בפועל תוכן חיים קדושים וטהורים. דרך הכהנים נפגשים עם חיים של קודש. לא, זה היה כהנים, זה לא היה קשור. זה שבט לוי, מתוך שבט לוי יש כהנים. והם, האחריות שלהם זה לעבוד במקדש. ובמשך השנה, כשהם לא עובדים במקדש, הם תלמידי חכמים, הם מורים תורה לישראל. אומר הרב, כן יש בכל אדם מישראל צד כהונה, מפני שבכללם הם הממלכת כהנים וגוי קדוש. אז כשריבונו של עולם בוחר בנו מכל העמים, ולפני שהוא נותן לנו את תורתו, בספר שמות פרק י"ט כתוב, לפני מתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. למה ריבונו של עולם קורא לנו ממלכת כהנים? אנחנו בכלל ישראלים, אנחנו בכלל לא כהנים. אומר הרב, זה שריבונו של עולם לפני מתן תורה קורא לנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה אומר שבכל אדם בעם ישראל באופן גנוז יש לו איזה צד של כהונה, ותכף הרב יסביר איך יש בכל אחד מאיתנו צד של כהונה, למרות שאנחנו בכלל לא משבט לוי ואנחנו בכלל לא כהנים. אז הרב אומר כך, התשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה וללכת בדרכיה היא גנוזה בעומק הלב הישראלי. וכבר ביארנו בעזרת השם בתעודת מעשר שני הנאכל לבעלים, שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית הנמזגת בנפש כל אדם מישראל. אז הרב אומר שכל אדם מעם ישראל צריך לזכור שבפנים יש לו צד כהונה. איך נזכר בזה? אז אחת מהמתנות שאנחנו נותנים מן היבול קוראים לה מעשר שני. מעשר שני זה לא מעשר שאנחנו נותנים לכהנים או ללוויים, ממש לא, אלא האדם בעצמו צריך לעלות לירושלים והוא צריך לאכול את מעשר שני בקדושה בתוך ירושלים, ואסור להוציא את זה מירושלים, וכדי לאכול את זה בתארה חייבים לטבול קודם במקווה. אז כל המעשים האלה מבטאים בשביל מה אנחנו מקיימים את מעשר שני, כדי להזכיר לעצמנו דרך ההלכות של המצווה הזאת, שגם בנו יש איזושהי מדרגה מיוחדת של קדושה ותארה, שמזכירה לנו שיש בתוכנו איזשהו ניצוץ של כהונה, איזשהו צד של כהונה. אנחנו לא באמת כהנים. אבל יש איזה צד של כהונה שכן קיים בנו. אז את כל מתנות, את כל המתנות והתרומות והמעשרות אנחנו נותנים לכהנים, ללוויים, כל מה שאנחנו מפרישים מהתבואה. מעשר שני מזכיר לנו שגם אנחנו יש בנו צד כזה. אומר הרב, והנה הכהונה בכללה מתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעה התאורה, גם היא הייתה כבר מוכנת להתחלל מכוחה של יוון. אז הצד הזה של הכהן הכללי, אומר הרב, כשבאים היוונים ומתמאים את השמנים, הם מצליחים לפגוע בצדדים של הכהן הכללי. הם מצליחים לפגוע בחיים שלנו בתורה, בחלק מן המצוות, בדברים הגלויים הם מצליחים לפגוע, כביכול, שוב, זה כביכול, זה דימוי כזה, שכשהם מצליחים להיכנס אל תוך בית המקדש ולתמא את השמנים, זה ביטוי לזה שהם מצליחים לפגוע בנו בהרבה צדדים של קודש, שאת הצדדים של הקודש הזה הרב ממשיל לכהן הרגיל. לא, הם מתגלים חיצונית, לימוד תורה, מצוות, שזה שייך לכהן הכללי. אבל, אומר הרב, עוד יותר עמוק בלב, שוכן אור הנשמה הישראלית. יש לנו משהו יותר עמוק. אור הנשמה. ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי, המופיע בכל עוז בכלל האומה, עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל, והרצון החזק והנערץ שלא להיפרד מבית חייהם האמונה בכללה. אומר הרב, בצדדים החיצוניים של החיים, יוון יכולה לפגוע, אבל יש צדדים פנימיים, נקודות פנימיות, גנוזות, נסתרות בתוך חיינו. הרב אומר ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי. בתוך המקומות הפנימיים האלה, יוון לא יכולה לגעת. בתוך המקומות הנסתרים האלה, אנחנו לא ניפגע מהתרבות של יוון, מהתומעה של יוון, מהמלחמות של יוון בנו. זה נשאר רק שלנו. איך זה בא לידי ביטוי? אומר הרב, זה העולם הפנימי הישראלי, שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול. מה זה הכהן הגדול? הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים. לשרת בקודש ביום הקדוש, המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים. אז מה יש בכהן הגדול? הכהן הגדול הוא שונה מאוד מהכהן הכללי. קודם כל הכהן הגדול הוא גר בירושלים. הוא ספון כולו בקודש. יש לו מפגש יום יומי עם בית המקדש, יש לו מנחת כהן גדול שהוא צריך להקריב כל יום. בניגוד לכהן הכללי שהסברנו קודם שהוא כל הזמן בא במגע עם העם ויש לו אחריות על העם, הוא מלמד את העם, הוא מכוון את העם, הוא מדריך את העם, כהן גדול ממש לא. כהן גדול הוא נמצא בבית המקדש, הוא מחובר לריבונו של עולם, העבודה שלו פנימית. והוא האדם שזוכה פעם בשנה ביום הכי קדוש להיכנס אל המקום הכי קדוש. כן, ביום הכי קדוש שזה יום הכיפורים, המקום הכי קדוש שזה קודש הקודשים. מה מבטא הכהן הגדול? אומר הרב, אותו הפח הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יוכלו היוונים לתמות. לעקור מכלל ישראל כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוקי ישראל, זה לא יוכלו כל בעלי כוח וזרוע. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. אז מה זה מבטא? שמצאנו פח קטן חתום בחותמו של כהן גדול. זה ביטוי לנקודות הכי הכי נסתרות, הכי פנימיות שלנו, שאין מצב שיוון תצליח לגעת בהם. כמו שהכהן גדול הוא ספון כולו בקודש פנימה, כמו שהכהן גדול הוא כולו מחובר לריבונו של עולם, כמו שהכהן גדול כל חייו הוא בבית המקדש, כך יש בתוכנו צדדים פנימיים עמוקים עמוקים, נסתרים נסתרים, ששום יד זרים לא תצליח לגעת בהם. זה הפח הקטן הזה, זה לא סתם שנמצא פח קטן. תראו, במצב של אונס מותר להדליק את המנורה גם בשמן שהוא לא טהור. כלומר, היינו יכולים להסתדר גם אם לא היינו מוצאים שמן טהור, בסדר, הם היו מתארים את הכל. ובינתיים, מה לעשות? זה אונס, זה לא משהו שאנחנו עשינו. זה שבאו אויבים ותימו את הכל, אנחנו אנוסים, מה לעשות? זה שריבונו של עולם משאיר לנו את הפח הקטן הזה, הנס הזה, זה אמירה בשבילנו. שאין מצב שיבוא או יהיה ויצליח להפיל אותנו בנקודות הכי פנימיות. יש לנו נשמה שבה אף אחד לא יצליח לגעת. גם אם יהיו הרבה מתייבנים, גם אם יבואו עלינו תרבויות רעות והשקפות רעות ודעות רעות, יש איזושהי שמירה אלוקית ששומרת עלינו, וזה הפח הקטן. אני אומרת שוב, יכולנו להסתדר בלעדיו. היינו יכולים בינתיים 8 ימים להדליק בשמן טמא ולהגיד לריבונו של עולם, כואב לנו, צר לנו, אבל מה לעשות? אין לנו ברירה. אבל ריבונו של עולם לא רוצה שכך יהיה. ריבונו של עולם מעביר לנו מסר לדורות. הפח הקטן הזה שנשאר זה אמירה. יש דברים שלעולם, לעולם, לעולם לא ייפגעו. אין מצב. כן. זה נובע מנשמה שנתת בי תאורה היא. היא בתארתה עומדת. היא שייכת לעולמות הרוחניים. אין, כן, זה הנשמה של עם ישראל, וזה גם הנשמה שמופיע בכל אחד מאיתנו. אין יכולת לעולם החומרי לטמא משהו שהגיע מהעולמות העליונים. העולמות העליונים הם הכל תארה. מה הכוונה מנותקת? זה תלוי בנו אם היא מנותקת או לא מנותקת. אם נשתדל, היא לא תהיה מנותקת. אם אדם לא משתדל, הוא יכול כל חייו לחיות בנתק מהנשמה. כי יש בחירה חופשית. זה דורש עבודה קשה, זה ברור. זה דורש עבודה קשה, וגם תכף הוא ישאל איך זה יכול להיות שמשהו כל כך פנימי בסוף יעזור לנו כשאנחנו כל כך מלוכלכים. זה נשמע כל כך רחוק. בסדר, יופי, תודה רבה, יש לי נשמה, אבל כל כך התלכלכנו, כל כך הרבה מתייבנים, כל כך הרבה תרבות רעה, אז מה זה עוזר? תודה רבה, יש לי נשמה, נו, אז מה זה עוזר? בסדר, הוא תכף ישאל את זה. כן. אני לא מתכוונת שבכלל לא, אבל מבחינת התפקיד שלו ביחס לכהן רגיל, תחשבי שכהן רגיל פעמיים בשנה הוא בבית המקדש, שוב חוץ מחגים, אבל בחגים גם אנחנו בבית המקדש, וכהן גדול הוא חייב כל יום את המפגש הזה עם ריבונו של עולם, הוא פחות מאלה שמסתובבים, וזה ביחס לכהן רגיל. כהן רגיל, אנחנו עוד נלמד על זה, זה יעקב מברך את שבט לוי, שזה התפקיד שלהם, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה אחריות מאוד מאוד גדולה על הכהנים, הם חייבים להיות תלמידי חכמים, הם חייבים ללמד את התורה. הכהן הוא יותר עושה את זה בדרך של פנימה. עכשיו זה נכון שאהרון היה לו גם, כאילו בחר לעצמו תפקיד ביחס לעם, אבל בסוף אין יום שהכהן הגדול לא יהיה בבית המקדש. לעומתם שהם כולם 14 ימים בכל השנה בבית המקדש. אז בואו נראה. אומר הרב, אמנם כאשר הפח נשאר בקטנותו, בקטנותו הכוונה שהוא גנוז, הוא נסתר. כאשר האמונה רק בלב תהיה גנוזה, הנה זו השאלה של טל, ועל החיים בפועל לא תראה את כוחה, במה זה תוכל לעמוד? בסדר, אז זה נורא משמח אותנו שיש לנו נשמה טהורה. אבל מה לעשות שבפועל אנחנו רואים בעיניים שלנו הרבה יותר חזק את התרבויות הרעות הולכות וחודרות, ומי רואה את הנשמה בכלל? מי רואה אותה? מי פוגש אותה? מי מרגיש אותה? זה נשמע משהו כל כך, כל כך, כל כך נסתר. מה הכוח של הדבר הנסתר הזה? מה העוצמה של הדבר הנסתר הזה? כיוון שהחיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת, שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית, הלא תוכל חלילה שארית הפלטה להיקבות מערימת הדשן של החיים המוזרים המוצברים עליה, ומונעים את אורה מלהתפשט, באפס עצים תכבה אש. כן, אז הוא מצייר בין משל כזה, שכביכול הנשמה זה איזה אור קטן 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 שמכוסה בהרבה הרבה 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 ערימות של, לא משנה של מה, כן, כמו במדורה שנשאר איזה גחל אחד קטן, אתה מכסה אותו באפר, מי רואה אותו בכלל? אומר הרב, מה הכוח של האור הקטן הזה שמכוסה בכל כך כל כך הרבה דברים מוזרים? בסוף מן הסתם האור הזה יכבה. בסוף מן הסתם החיצוניות תתגבר על הפנימיות. בסוף מן הסתם כבר לא נראה את האור בכלל. איך אנחנו יכולים לבטוח בעקד השמן הקטן החתום בחותמו של כהן גדול שהוא פנימי, כשהחיים החיצוניים כל כך מרוחקים, כל כך מוזרים, הרב אומר, כל כך רחוקים? אבל זהו הכוח הנפלא, נפלא זה פלא, שיש ברשף האור הגנוז, שאף על פי שימצא לפניו דרכי חיים הפוכים מתוכנו, דעות המתפשטות העומדות מנגד לו, מבלי דעת של אותן בעלי הדעות שהם בזה הולכים בדרך הפוכה, מאשר תמון בפנימיות היותר עמוקה שבנפשם. כן, אז הרב מדבר עלינו, על כל אלה שהתרחקו, וחיים חיים הפוכים מהנשמה, ולא מחוברים לנשמה שלהם בכלל, והכל נראה להם שונה לחלוטין. והנה תגלה יד השם על ידי עלילותיו אם עם זו בחר לו. אז זה הנס של חנוכה. מה הנס? הניצוץ הקטן יתלהב, ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים, ואת כל הדעות ההפקיות אשר נערמו עליו חומרים חומרים, והתפשט על כל אורחות החיים להשיב ליבן של ישראל לאביהן שבשמיים, עד שיספיקו כוחות החיים המעשיים שהם כבר הולכים לדרך התורה והמצווה להחיות את ישראל ולהאיר אורם עד עבור כל הזמן ההווה ועד התקופה החדשה של אור חדש של ציון, עד בו שנת גאולה ויום רצון להשם. אז מה נותן לנו הנס הזה? איזה כוח הוא אמור לתת לנו? למה לריבונו של עולם היה חשוב שכן נמצא שמן טהור, למרות שזה היה חסר כל היגיון בתוך התינופת? למה חשוב לריבונו של עולם שנדליק את האור הזה? למה חשוב לריבונו של עולם שניפגש עם זה? כי זה דבר שצריך לתת לנו כוח לדורות. זה צריך לתת לנו כוח גם להיום. שגם אם אנחנו עטופים בתרבויות רעות ובדעות רעות, גם אם קשה לנו, גם אם אנחנו נופלים, הניצוץ הקטן הפנימי הוא זה שבסופו של דבר ינצח. גם אם זה נראה בלתי אפשרי, הכוח של נצח ישראל טמון בתוך הניצוץ הקטן הזה. וכל הדורות באים גויים שמנסים להרחיק אותנו מדרכנו ולהזיז אותנו מאמונתנו, ומה שמנצח תמיד זאת הנשמה שבסופו של דבר הכוח שלה, של הפנימיות, הוא הרבה יותר עוצמתי מהכוח של החיצוניות. אז הנס הזה של פח השמן הקטן זה אמור לתת לנו כוח. לדעת שהניצחון של האמת הוא לא תלוי באם זה נראה או גלוי, או אם אפשר למדוד את זה, זה משהו אחר, הרבה 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 יותר עמוק. ולכן פח השמן הקטן הזה זה הניצחון. גם אלה שבאו, יצאו להילחם ביחד עם מתתיהו ובניו, הם היו מעטים. והצבא היווני הוא היה אדיר, הוא היה עוצמתי, הוא היה חזק, הוא היה מיומן. הוא היה אחד הצבאות הכי רציניים, הוא כבש את כל העולם. כן, נדבר על זה בעזרת השם. על הכיבוש הזה היווני. ואנחנו כמו פירור קטן הולכים להילחם. איך ננצח? כי זה העוז של האמונה. העוז של האמונה הוא זה שמנצח, גם אם נראה שזה גמור, גם אם נראה שזה בלתי אפשרי, גם נראה שיוון מחסלת אותנו לגמרי. תכף הוא ידבר על שמונה ימים. כן. יכול להיות, שהנשמה שלנו כל כך תאיר, שהאמת תהיה כל כך גדולה מתוך הנשמה, בעזרת השם, שנזכה. ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב, על כן, בעת ההיא, בעת המהומה והמבוסה, כן, באמת שמרגישים שהכל גמור, שמרגישים שיוון מחסלת אותנו, אשר סדרי החיים היווניים נתפשטו בארץ ישראל למחביר, כן, זה היו הפרסומות, זה מה שמכרו בחנויות, זה מה שדיברו ברחוב, תרבות יוון זה היה חלק מהחיים שלנו. ונשאר רק זיק האמונה הפנימית השוכנת עמוק בלב הישראלי. היה האות בדוגמתו, פח שמן קטן המונח בחותמו של כהן גדול, שאותו לא יתמאו זרים. הפח הזה מלמד אותי ששום דבר לא יצליח לטנף אותי מבפנים. אבל יוכל להתמיד אורו, להיות סדרי החיים ההולכים במרוצת זמן ההווה, בלתי נמשכים אחריו לחזקו ולפשטו, לעשותו ידוע ומובן ומוחש בלב. אבל איך אפשר להאמין שהאור הזה יתמיד? איך אפשר להאמין שהאור הזה ינצח תמיד? איך אפשר להאמין שמה שבסוף יהיה לו הכי הרבה כוח זה האור הקטן הזה? כן, אנחנו מדליקים אורות קטנים. נכון? לא מדליקים בנרות חנוכה לפידים, ולא עושים מדורה. אורות קטנים, קטנים, קטנים בחנוכיה. אומר הרב פח, השמן קטן הוא, ואין בו קיים להדליק יום אחד, שעה אחת. שעת התרוממות שבה ירום האדם משפלות החיים על ידי אור הפנימי של קשר האמונה בשם השם אלוקי ישראל. ומהר ישוב לרדת באין לו קשר חיים קיימים בכל מעשיו בדרכה של תורה. אז אם זה היה רק הנס הראשון, שמצאנו פח שמן אחד קטן שהספיק ליום אחד, אז היינו חושבים שהאור של הנשמה הוא עושה איזה ברק כזה גדול, איזה אור גדול, ואחר כך האור הזה ילך ויחבא, ולא תהיה לו השפעה. זה שהנס ממשיך לשמונה ימים, זה האות האלוקית, שאפילו שהכמות קטנה, שהפח קטן, אפילו שהוא מספיק ליום אחד, הוא יספיק גם לשמונה ימים. אומר הרב, אמנם נעשה בו נס, אף על פי שלא היו כלל החיים אז מוכנים שיתפשט בהם אור קודש של האמונה העיקרית. אבל מכוח יד השם ואמונתו, כן, אתם אומרות כל בוקר לריבונו של עולם, רבה אמונתך. במי רבה אמונתך? בי. איך אתה מאמין בי? כן, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. זה שאתה מחזיר לי את הנשמה כל בוקר כי אתה מאמין בי. אתה מאמין שלמרות שאולי אתמול התנהגתי לא כל כך יפה, ולא עשיתי כל מה שצריך לעשות, ולא הכל היה כראוי, בכל זאת רבה אמונתך בי, אתה מאמין בי. אז ריבונו של עולם מאמין בנו, מכוח יד השם ואמונתו, שלא יעזוב את עמו בעבור שמו הגדול, הנה יספיק זה הפח הקטן להדליק ממנו שמונה ימים. נראה לנו שאין כוח לנשמה, היא כל כך פנימית, היא כל כך נסתרת, היא כל כך עמוקה. איך היא תשפיע? זה הנס של שמונה ימים. כשפח כל כך קטן מצליח להמשיך ולדלוק שמונה ימים, זה אמירה אלוקית לנו. שאפילו שזה פנימי, ואפילו שזה נסתר, ואפילו שלא נגלה לעין שום דבר, יש לזה כוח להשפיע. מה זה שמונה ימים? הרומזים על הארכת הזמן עד עבור כל תקופת ההווה. ובה תקופת העתיד הנאורה בקודש, שהארץ תמלא דעה את השם, כמים לים יחסים. אז מספר שמונה גם רומז לה לעתיד לבוא. לזה שנתקן את כל העולמות, לזה שעולם הזה יהפוך לעולם הבא, לזה שהאמת האלוקית תנצח, גם לזה רומז מספר שמונה, שזה אומר לתת לנו כוח לכל הדורות כולם, עד סוף כל הדורות. שמה שינצח זה הצד הפנימי, שמה שינצח זה הסגולה הפנימית שלנו, שמסתתרת בפנים, וגם אם היא לא נראית לעין, היא זאת שתנצח. אפשר דף אחד? יש אבל עוד דף? זה לא נראה אותו דבר. יש דפים מיותרים באיזשהו מקום? לא. הנה, יש פה נועה. רק שיהיה לה, כי לקחתי לה. כי אין לי את שפת אמת, בין היין לשפת אמת. כל אדם מעם ישראל יש לו את זה. נכון, נכון, בגלל זה אנחנו אוהבים את עם ישראל. בסדר, אז כתוב שמישהו נלחם נגד ישראל, נלחם נגדה. לא מישהו שהוא שמאלני ועושה משהו שאת חושבת שזה לא בסדר, זה לא קשור. מישהו שהוא רוצה ברעתם של ישראל, מישהו נגיד שהולך להיות מרגל למען האויב, בסדר? זה אנשים שהסגולה הזאת כבר עבדה מהם. אבל זה נדיר, נדיר, אין כמעט אנשים כאלה. ברוך השם, עם ישראל אוהבים את עם ישראל. זה לא אנשים שלא סוברים כמוני, לא מכוונים את... יכול להיות שמאלנים שעושים דברים שאת חושבת שזה נגד עם ישראל, אבל הם עושים את זה בגלל שהם אוהבים את עם ישראל. אז הם עדיין יש להם את הנשמה הזו. אנחנו חלוקים על הדרך. זה ממש כתוב שרק מי ש... ממש חס ושלום פועל למענה. נגדם. זה לא משנה, זה...
לא, לא שלא, אבל
נראה לי שכשאנחנו נהיה באמת, 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 באמת צדיקים, אז הם ירצו מעצמם להתקרב אלינו. ועד שאנחנו לא נהיה רציניים, אז זה דרך ארוכה. הנה, אתמול התקשרה אליי חיילת. אמרה לי, שלום, אני רוצה לבוא למדרשה. אמרתי, מה הסיפור שלך? אז היא אמרה לי, גדלתי באיזה יישוב בדרום הארץ. גדלתי בתיכון חילוני, למדתי במכינה. הגעתי לצבא ואני מתחזקת. וחיילים שהם דתיים, מותר להם לבקש זמן כשהצבא נותן ללכת לישיבה. אז היא אמרה לי, כתבתי שאני דתייה, וביקשתי שכשהחיילים הולכים לישיבה, שאני אבוא למדרשה. אמרתי לה, איך מצאת את המדרשה שלנו? אז היא אמרה, הסתכלתי באינטרנט, ואין לי מושג אם היא תבין מה לומדים פה, מה לא, לא, כי אין לי מושג מה הרקע שלה. אמרה, הסתכלתי באינטרנט על מדרשות, וראיתי את המדרשה שלכם, ונורא נורא התחשק לי לבוא. אמרתי, תבואי, מה אני אגיד לה לא לבוא? איך זה קורה שפתאום, זה דרך אגב, זה קורה להרבה חיילות שדווקא בתוך הצבא הן מתחזקות, הן חוזרות בתשובה. יש זוג שהוא בחור מהישיבה, שהיא הייתה חיילת בבה"ד 1, והיא אמרה לנו, הרי אומרים היום הרבה דברים רעים על הצבא, ושקשה בצבא, בסדר, גם קשה בצבא, היא אמרה שהיא התחילה לחזור בתשובה, והגיעו לשם לבה"ד 1, מגיעים הרבה, כל מי שצריך לעבור קורס קצינים, כל הדברים האלה מגיעים לשם, היא אמרה לי, כל שאלה שהייתה לי היה שם מישהו שענה לי. כאילו הייתה רואה מישהו עם כיפה, ושאר הייתה רצה אליו שואלת, ותמיד, תמיד ענו לה, תמיד... היא אמרה, ראיתי שהם אנשים עדינים, ראיתי שהם אנשים אחראים, ראיתי שהם אנשים... היא חזרה בתשובה ממש, התחתנה עם בוגר של הישיבה. היא הכירה אותו שם, היא הכירה אותו בבה"ד 1.
אבל אי אפשר לסמור על זה, כי... אנחנו כל הזמן אומרים לנו שהדרך היא ארוכה, ושאנחנו על עצמנו, אז איך אנחנו רואים לסמל, להיות כאילו מודל, כשאנחנו לא שם. אני גם אחרי מגיע לה, אבל
אף פעם אל תגידו שלא נגיע, בסדר? זה רק אסור להגיד את זה. מושלמים לא. אבל אם כולנו באמת נצליח לא לדבר לשון הרע, ולהיות אנשים של אמת, כן? כתוב תלמיד חכם שהמקח והממכר שלו, כן? היא הולכת בסופר והיא רואה אחד שדוחף את החברים שלו, ואחד שהוא עדין עם כולם, ושהוא נעים עם כולם. זה עושה חשק. יש המון אנשים עכשיו ששולחים את הילדים שלהם לחינוך דתי. הם בכלל לא רוצים שהם יהיו דתיים. אבל הם אומרים, בבית הספר החילוניים כל כך נורא, אנחנו רוצים חיים עם עדינות קצת יותר, חיים עם... בסדר, זה דברים שיקרו לאט לאט. אבל זה ברור שהאחריות שלנו, קודם כל, זה להשתדל כמה שיותר. להיות יותר עדינים, יותר אצילים, יותר ישרים, פחות מדברים לשון הרע, פחות קנאת אהבה וכבוד, כל הדברים האלה. בסדר, זה עלינו. על מי זה יהיה אם לא עלינו? נכון, אז באמת כשאתה בחוץ אתה צריך הרבה יותר זהירות מאשר רק אתה מול עצמך, נכון? איך את באוטובוס ואיך את בסופר ואיך את בספרייה ואיך את בדואר ואיך את בתחנה מרכזית, לא משנה, ברור.
וזה לא צביעות להשתדל יותר?
לא, מה פתאום, זה באמת מה שאת רוצה, מה פתאום? זה לא משהו אחר, את עושה טובה למישהו, את רוצה להיות כזאת. יש דרכנו ארוכה, אבל אתם תשנו את העולם, מה זאת אומרת? אתם הרבה יותר צעירות ממני. בואו נקרא מהר מהר, יש לי דקה וחצי, אני ביום שלישי עלה, אפילו שעדי לא נמצאת. בואו נראה, סליחה, את שפת אמת שאומר במילים שלו את אותם דברים. אתם יכולות אחר כך לקרוא את זה שוב. עניין מה שהיה הנס בדרך זה, להיות שמן הלילה אחת ולעשות בו נס. להודיע כי לעולם נשאר נקודה אחת בנפשות בני ישראל, אשר על ידי זה יכולים להיות נושה בהשם יתברך, זאת הנקודה הפנימית. ואדוני מורי עוזקיני ז"ל אמר, פח אחד חתום בחותמו של כהן גדול, הוא הנקודה שנאמר עליה, אנוכי מגן לך, שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שנקרא כהן, אתה כהן לעולם, ונקרא אדם הגדול בענקים, כן, תמיד אנחנו חוזרים לאבות, כי אנחנו בחברון. ויש לומר עוד, כי הוא אהרון הכהן הגדול כדאית ברמב"ן בשם המדרש שלך לעולם קיימת, כי מידת אהרון הוא גם כן חסד ואהבה, וכתיב מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה. אבל אני לא יודעת אם זה הסוף, תביא לי רגע לראות אם זה הסוף. אם לא, אני אקריא לכם מה שכתוב בסוף. אז בעצם השפת אמת אומרת זה במילים שלו, יש בתוכנו נקודות פנימיות. כן, ברור שזה מתחיל באברהם, זה אברהם אבינו. וברור שזה מופיע באהרון הכהן הגדול הראשון. אבל זה דברים שקיימים בתוכנו, וככל שאנחנו יותר נאמין באמת שזה בתוכנו, אז מכוח זה האמת שלנו תנצח. ואם נגיד אנחנו רק מה שהעיניים שלנו רואות והאוזניים שלנו שומעות, והחושים שלנו מכירים, אז אנחנו נפסיד את הכל. אנחנו צריכים לחיות חיים שהם יותר גדולים מהחושים, שהם יותר עמוקים מהחושים, שהם יותר אמיתיים מהחושים. זה מה שאנחנו, זה המלחמה שלנו. לא רק הדברים החיצוניים, הרבה 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 עבודה על הדברים הפנימיים, בעזרת השם. אז תצלמי לי רק את הדף הזה טוב, שלי לפעם הבאה. תודה. טוב, הצלחתי לגמור בעשרה, לכל הכבוד לי. טוב, אז החיילת הזאת תגיע היום, תתנהגו אליה יפה, תסבירו לפנים, תגידו לה שאתם צאצאיות של אברהם ושרה, אז בגלל זה אתם מתנהגות כל כך יפה.
השיעור, אבל מאז ששאלה וזה היה ממש ממש יפה, זה ממש באמת יש עניין לה שיהיה פער בין החלומות לבין שאני
נמצאת
לדעת שזה לא צריך להיות שכאילו, אבל
תודה רבה
תודה רבה שואלת אני רואה בעיניים היותר גדולות כאילו, איך אני רואה כאן עכשיו אני לא מתיישבת על הצדה של כאילו ספר לי בכל זאת מה שאני רוצה להיות כשאני לא באמת שם
זה לא קשור לשפיטה, זה לא קשור לרצון להתגדל, זה לא קשור לזה, זה רק זה לא איך את שופטת אנחנו לא יכולים לספוט את עצמנו, את צריכה לחיות לחיות בגדול, לחיות באמת. ואני לא חושבת שזה שקר אם שאת בחוץ, את יותר מתאמצת, בעיניי זה משהו.
אני
חושבת שזה
בבית ואני
פונה
מחנן מכשירי
כתיבה. זה היה, כי זה היה טוב, גם רוצה להיות שם, את לא
רוצה.
תסתכלו אם זה סגור.
וואי, אני מזה לא מבינה בזה.
זה מה שיש, כאילו, את יודעת.